מפעל חיים עם אריאל ברמן. שלום לכם ומועדים לשמחה. הערב אנחנו זוכים לארח אדם שאת שמו ודאי רובכם מכירים, ואם לא את שמו שלו, אז בטח את שם הארגון שהוא הקים ועומד בראשו. אנחנו מדברים על הרב חנניה צ'ולק, מייסד ומנהל עמותת עזר מציון. שלום ומועדים לשמחה.
מועדים לשמחה.
רוב מאזיננו, שהם כנראה מתחת לגיל 40, כבר גדלו עם המותג, המושג הזה, עזר מציון.
שער לי.
41 שנה.
41 שנה, כן.
מה קרה לפני 41 שנה שהוביל אותך להקים את עזר מציון?
תראה, זה היה למעשה חודשיים אחרי נישואיי. חמי קיבל אירוע מוחי. הסתובבנו בית חולים. אמת, לקחתי אותו אליי הביתה אחרי אירוע מוחי, כולם אמרו לי, זוג צעיר, חודשיים חתונה, לוקח אדם משותק הביתה. אני לא משאיר אותו לבד. ולמעשה התמודדנו שנה עד לפטירתו. נכנסנו, יצאנו לבית החולים עם אירוע מוחי, עם התקפי לב, עבר את סיביר, עבר את השואה. וראיתי סבל, ראיתי כאב כל כך גדול בבתי חולים. ראיתי ילדה קטנה שהיא חולת סרטן, שהיא יושבת כל היום, אבא בלילה. כלומר אמרתי לעצמי, איך אפשר לתת להם להתמודד לבד? הרי זה לא לוקח שבוע ולא חודש. אז איך עוזרים להם? ישבתי עם אשתי בבית והחלטנו שאנחנו לוקחים את השכנים, עושים את השכנים, נותן לכם את השכנות ומבקשים מהשכנות שכל אחד תלך להתנדב.
זאת אומרת, בעקבות העובדה שהיית צריך להיות עם חמיך בבית החולים, נחשפת למה קורה שם?
להרבה סבל, להרבה כאב. נחתו את משה רבינו, והיה משה, משה סמנה וליבו על ישראל. הלב שלי לא נתן לי לעבור לסדר יום, לתת לאנשים לזו בלי שאנחנו נעשה משהו.
עכשיו, אנחנו מדברים על 41 שנה, לא יודע, אני לא הייתי אז.
לא היו מושגים האלה.
אז היה בכלל איזשהם ארגונים שהתעסקו בדברים מהסוג הזה?
היה יצרה, כן. יצרה הייתה. אחותינו הגדולה, אנחנו קוראים לה, היה השלט ציוד.
אבל לא היה, לא הכירו מתנדבים שמסתובבים במסדרונות בתי החולים.
לא זוכר.
ואז אתה רואה את אותה אימא וילדה, ואז מה אתה אומר לה? תשמעי, לכי הלילה הביתה, אנחנו עם הילדה נשארים.
אחרי האספה אמרתי להם, תנסי לך את הביתה, יש לך ילדים, יש משפחה, אנחנו נמלא לך שתי משמרות, כל משמרת זה 4 שעות, 8 שעות לכי הביתה, תשני, תתרצין, לכי לעבודה, מה שאת רוצה. אבל אנחנו ילדים שלך.
ואיך קיבלו דבר כזה שלא היה מוכר?
האמת, תמיעה, הילד שלי הסכים להיות עם המתנדבות שלכם, אמא זה אמא. אמרתי, תנסי, בואי, אנחנו רוצים לנסות לעזור לך. והפוך, מה שראה המצב בשטח, שהילדים חיכו למתנדבות. הם באו עם שמחת חיים, באו עם מתנה, הם באו עם סיפורים. הם הכינו את עצמם להיות פריש, להיות האמא המסכנה, שבת שם כל כך הרבה שעות, כל כך הרבה ימים כבר, היא כאובה והיא מוטטת. והם באות רעננות ושמחות, והילדים חיכו להם כל הזמן, זה מה שיראה השטח.
אז בעצם אתה אומר, כינסתם את השכנות בהתחלה.
8 שכנות.
8 שכנות, עם זה זה התחיל.
זה התחיל.
ותוך כמה זמן הבנתם ששמונה זה ממש לא מספיק?
עם הזמן ראו עוד חולים שיש כזה עזרה, אז ביקשו גם כן. עבר 3 חודשים, עשיתי אספה נוספת. אמרתי, נשים יקרות אתם נהדרות, אבל בואו, כל אחד תביא אותו עוד 3. את השכנה שלכם, את החברה שלכם, את החברה לעבודה, את הדודה שלכם. תעזרו לנו, בואו נעזור לאנשים. זה הלך, התחיל לגדול. עם הזמן גם באו אליי אנשים שצריכים לנסוע לבתי חולים, לחולי הדיאליזה, לחולי סרטן. שהנסיעות מאוד לעתים תחופות, הרי חולי דיאליזה נוסע 3 פעמים בשבוע, חולי סרטן לפעמים נוסע כל יום, והנסיעות הן מאוד יקרות, צריך לקחת אמבולנס או גם אוניות. אני שברתי את הראש, איך אני יכול לעזור להם? פגשתי חבר, איש מאוד מכובד, אבל האוטו שלו לא היה מספיק מכובד לכבד אותו, ואמרתי למורי שלי, אתה מכור נשמע נראה לי מאוד נחמד, אתה גם אדם מכובד, האוטו הזה לא מתאים לך, תסביר לי. אמרתי, שמע, אני אגיד את האמת, אני צריך אוטו, אני צריך אמבולנס. אני לא יכול לראות את זה שאנשים מוצאים כל כך הרבה כסף לנסיעות לבתי חולים. אני רוצה אמבולנס שאנשים לא ישלמו. אנחנו ניקח אותם, נסחוב אותם בכיסא גלגלים, מה שצריך. שואלתי אם אני רציני. ימים יגידו. הוא נתן לי את האוטו שלו.
וזה כבר בשנה הראשונה?
לא, זה היה, לא יודע, 3 שנים.
עדיין בתחילת הדרך.
איך לזכור כל כך? כן. התחילת הדרך. קיבלנו, היה אמבולנס ירוק כזה, מי שזוכר. ואני לאין לי ראשון נהיגה, כי הרב שח לא הרשה לי לנהוג באוטו, אמרו לי, אתה, אני הולכתי לבקש מנברכה לנהוג, וזה, אז הוא אומר לי, אתה לא נוגע ביגה. בלילה לא יש שם מספיק, לא רוצה שתכנס לא באנשים ולא בקירות.
זאת אומרת, הוא ראה רחוק, מה הולך לקרות איתך?
אני נורא, אז לא היה לי מונע, לא היה לי נהגים, לא היה לי מכוניות, מוניות גם לא היה. אבל כך הוא אמר לי, אתה בדרך או שאתה בטלפון, או שאתה נח כמה דקות. אז לקחתי נהג, ואני הייתי עוזר נהג, וכך סחבנו את האנשים, 100 קילו, 120 קילו, כמות. התחלנו לקחת אנשים, אבל היה סיפוק אדיר, חסכנו אנשים את ההוצאות האלה, את ה...
אז מהר מאוד בעצם הבנת שהפעילות שלך צריכה להיות לא רק להחליף את ההורים בבתי החולים, אלא גם לקחת אותם אל הילדים שנמצאים שם, או אל המבוגרים, לא משנה. מתי נתת את השם עזר מציון, ולמה?
אני חיפשתי כל הזמן, בית משלוש שנים עבדנו בלי כסף, אתה עושה התנדבות, אתה מוציא קצת כסף, אתה מארגן איכשהו כסף מעשר, אבל... עם השנים ראיתי, שלוש שנים ראיתי שצריך גם לעשות להכניס כזה, לא יכול להיות שמון הוצאות. ואז נפטר בדיוק הרב בן ציון במברג, הוא היה משגיח בישיבת פוניות, שהוא דודי במקרה. ואני חשבתי רעיון לאסוף את התלמידים, בעצם להקים משהו על שמו, שתלמידי ישיבת פוניות, שזה הרבה חבר'ה, ייתנו איזשהו קרם, כך מתחיל להם את הסיפור. אז קראתי לזה עזר מציון, לשם הרב בן ציון במברג.
אז כך.
היסטוריה. באמת נתנו, אני חושב שהרב אדלשטיין והרב יעקובוביץ' שנפטר לו מזמן, שניהם נתנו לי מכתב ראשון של עזר מציון, זה היה כזו אלון כזה קטן, וככה התחל. חדר קטן בבית.
ופה אני מגיע, מתי זה יצא כבר מהתחום הביתי, ולא הייתה לך ברירה והיית חייב כבר מקום ממוסד.
בבית זה לקח שנים. המזכירות ישבו בסלון, במטבח, בחדר שינה, בחדר ילדים. כל הביתה, ואני הייתי בכניסה, לקחנו את ההול ועשינו בזה חדר קטן, יש לו שלוש מזכירות, ככה תפקדנו אחד מתוך השני, אבל זה מה יש, עם הציוד הרפואי שהיה, פה הכסות גלגלים, פה כמה קביים, פה אין אילציות, ככה התחלנו. הגיע לארץ מיסטר רייכמן, מטורונטו, שרוצה להיפגש עם הרב שח, ביקשו שאני אסדר לו. אמרו לי, יהיה לך זמן, לפני הפגישה לדבר איתו. כשאני לפני הפגישה זה לא הלך, שחזרנו מהרב שח, אמרתי לו, מיסטר רייכמן, אני מאוד מכבד אותך, אבל אני יושב בבית עם עזר מציון, אתה לא יכול להמשיך ככה, אנחנו, אין לנו מקום, אני צריך משרד. אז אמרתי לו, שדיברתי עם השכן שלי, אמרתי לו, תקבל על הדירה שלך עוד 3,000 דולר, אבל תבוא למקום אחר, כי דעתי, אם זה סמוך לבית שלי, אז יהיה יום ולילה אני יכול לעזור. מקום אחר אני לא יהיה בלילה. וכך היה, אז מקום אתה צריך. אז הוא נתן לי את ה-50% מהסכום הראשוני, אחר כך עוד עזרו לי אחרים, וככה יצאנו מהבית לדירה, ועולה עבר זמן רע, והדירה הזו גם לא הספיקה, אז עשינו חור בקיר, בנינו עוד קומה מעץ. אחר כך, זה גם לא, אז נפטרה אישה, עשינו גשר, אנחנו חוברים הרי מגשר עד גיבורי ישראל, אז קיבלנו עוד, ככה לאט לאט, עד שהגיעו עמד נפש, ועברנו לבניין, קרוב ל-20 שנה, שבאנו לבניין הגדול של חוב רבינוב 5 שמה, 9 קומות, ואז חשבנו, מה יעשים 9 קומות?
אבל גם זה לא מספיק, כי יש גם סניפים בירושלים, במקומות נוספים.
היום אתה מדבר, היום הם נאמר, כי יש לנו כל בניין דוקטור פישר, שבחוב ישמעאל, עוד בניין לכל הנפש. אין, זה ברור שלא מספיק הכל היום. יש לנו בשל העברים, בגיבורי ישראל, עוד כמה גנים, שום דבר לא מספיק.
טוב, בוא נחזור רגע, עוד נגיע לשלב הזה גם, אבל בוא נחזור לשנים הראשונות, ככה זרקת בהבלכה, שהרגשת סיפוק מאוד מאוד גדול מהעשייה. מתי זה לא הספיק הסיפוק הזה, והבנת שצריך גם כסף כדי למלא אותו?
זה מה שאמרתי. מערך 3 שנים אחרי זה, ראיתי שאני צריך כסף, זה עשיתי את האסופה של תלמידי הישראל.
ואז לקחת לעצמך...
אז הקמנו את הקרן, וככה...
ורק אז התחלת בעצם להעסיק אנשים גם בשכר שיתפעלו את זה?
כן. שחק כבר קודם, אבל אמרתי, זה אני מאמן עם הכסף מעשר, עם פה, עם שם, משפחה נתנה, חברים נתנו, אבל לא משהו רשמי הקמתי.
אומרים מנהלי ארגונים שהחלק הקשה ביותר בעשייה זה להתבזות בשביל הכסף. אתה מחיה חיוך...
להתבזות.
עייף קצת ב...
אבל כן. תשמע, אתה רואה מי עומד מאחוריך, אני אומר תמיד לגביר, אם תחשוב שאותו ילד קטן חולה סרטן עומד לפניך, תחשוב שאותו אישה שיש לה ALS, ניוון שרירים, 10 ילדים בבית, אתה לא תעמוד בפניתי כדי לא עוזר לה. אני שליח שלהם, ואתה יודע זה אמיתי. אז אתה מסתכל אחרת, אתה חושב שבשנה האחרונה 30,000 חולי סרטן חלו במחלה. זה משהו מטורף. אז אתה לא יכול להגיד, אני לא עוזר. איפה ההודעה שלך לבורא העולם, שאתה בריא, הילדים שלך בריאים, אשתך בריאה? יש פה שתי חלקים, יש כל...
30 אלף בשנה אחת?
יותר מ-30 אלף בשנה האחרונה. זה לא אני אומר. כל העיתונים. כן? היה 28, 29, 30 יותר. שנה שעברה עברנו את ה-30 אלף, כן.
חדשים? חולים
חדשים? חדשים. חדשים. מדינה הרבה יותר יכולה לעשות אותם, מכל השנים. חדשים? יותר מ-30 אלף. כל העיתונים, בגלובס, כל המקום.
אני מניח שחלק גדול מהם נאלצים להגיע אליכם. לא, מבריאים, בעזרת השם שיבריאו כולם, אבל ברגע שאדם מגלה דבר כזה, אני מבין שעולמו חרב עליו, הוא מחפש למי לפנות, הוא בטח מגיע גם אליכם.
אתה לא מבין כמה עולמו חרב. היה אצלי שבוע שבר זוג, שמצאו לילד שלהם בן 14, מצאו את המחלה. הם באו שיבורים ורצוצים, פשוט ישבו אצלי, אבא הוריד את הראש למטה ובכה. אתה אומר לי, איך, מה נסתה? יש לנו 7 ילדים, אשתו מחכה לשמחות. הרבי אומר, תגיד לי, מה נעשה בכלל? הוא יודע שזה לוקח תקופה ארוכה. טוב, אני צריך להתחיל להרגיע את הסוג שיש לך, הוא סוג קל, זה משהו אמתולוגי, יותר קל מאונקולוגי, ויוצאים מזה, זאת תקופה, ואנחנו איתך. ואתה מתחיל להראות איך שאתה עטוף אותו, לא עובר שעתיים, הוא מתקשר אליה, שהרופאים הודיעו לילד שיש לו סרטן. הוא בהיסטריה עומד, הוא לא גמר לבכות. עשינו בית חולים לדבר עם הילד. אי אפשר לתאר מה קורה למשפחה שקורה, שמבשרים את הבשורה הזו. ואנחנו נמצאים בבית חולים, העובד סוציאלית, איך שמספרים למשפחה שבעיה, כבר מיד מביאים אותו אלינו, איזה מיני לבוא אתכם. ואנחנו, אז אומרים, בואו, אנחנו איתכם. אנחנו איתכם.
אבל איך אתה מסוגל להכיל כמות כל כך גדולה של סבל?
אתה שואל טוב, אני בטוח, אתה יודע, יש אישה של 2 ילדים, היא אומרת, לא קל. אישה של 17 ילדים. אז הקדוש ברוך הוא נותן את הכישורים לאימא ל-17 ילדים, מה שהיא צריכה לפי התפקיד שלה. אני אומר כמה, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא נותן לי כוחות וכישורים לתפקיד שיש לי. לא למדתי ניהול עסקים. התקציב שלהם אצלנו הוא ענק. ענק.
כמה? אפשר לשאול?
500 מיליון שקל בשנה. גם בצורה מקרה התקנו אותי. עברנו את ה-500 מיליון שקל בשנה. מטורף. חוזר אותו מטורף, מטורף.
ומצליחים לגייס את זה, אבל זה גם משמח.
לא חוזר. אנחנו מטורפים, אתה יודע, עשינו מחירה סינית לאחרונה, היה בינתיים שני דינר באמריקה, אנחנו כל הזמן עובדים, גייס משאבים. אבל אני אומר כל הזמן, גם זה, אני לא באתי מנהל עסקים, אני באתי מהישיבה, מפה נביא, שמה. והקדוש ברוך הוא נותן לך את הכלים למה שאתה צריך להבין, אני יושב ראש, להבין, בכל מה שצריך לדעת את זה, ילדים ייחודים, אתה צריך להבין הכל בבנייה, הכל אתה צריך להבין. אתה בכל אופן צריך לתת מילה האחרון על כל דבר. אז הקדוש ברוך הוא נותן, תשמע, אני הולך לנושא להודיע לאנשים על אסונות, זה התפקיד שלי היום. התפקיד מאוד קשה. תכנס למישהו בית להתחיל להגיד לו, היה תאונה דרך המן שלך הלך, להגיד לילדים קטנים, אבא נפטר. אבל אני לא פסיכולוג, אני לא גיבור, אני יודע שאני אקבל כוחות מיוחדים לשליחות הגדולה שקדוש ברוך הוא נותן לי.
בלילה הטלפון שלך סגור?
איזה סגור?
24 שעות.
גם שבת לא סגור, מה זה סגור? אין נושא, אתה לא יכול למחול להגיד סגור, מה אתה אגיד סגור?
אני מכוון לזה ש24 שעות בעצם הפעילות הזאת, לא... אין יום עבודה ונגמר, הולכים לנוח. ואין רגעים ש...
לא, הולכים לנו, מה זה הולכים לנו? אני לא ישן בלילה.
אבל אם יש טלפון דחוף, אתה צריך לענות.
זה דברים, נו, בסדר. אם אני צריך לקום ולנסוע לבית חולים, גם זה קורה. גם בשבת קרה כזו. אתה צריך לפעמים פיקוח, אני צריך לנסוע לבית חולים. אחד מגדולי ישראל קראו לי שלקטוע לו את הרגל, והבאתי לו בשבת, רופא גדול, מומחה לכלי דם, נסענו בשבת, ושם נסענו לו, אבל אני אסכיל לשאול אותו, כן להוריד את הרגל, לא להוריד את הרגל. בספק פיקוח נפש כל התורה נדחית. זה היופי של התורה שלנו. אז אנחנו מתנהגים. מה שמותר, מותר. מה שאסור, אסור. אבל עושים.
אתה יצאת לחופש פעם אחרונה? אמיתי כזה של באמת להתנותק, או שב-40 שנה האחרונות זה לא קרה?
לא, קורה. אבל גם שם אני מדתי.
אז מה שאני אומר, אין באמת חופש.
לא, יש מה. יש מזכירות, יש צוות, אתה מעביר אותי, יש לנו טלפון דור הזה. המקרים מיוחדים, אז... מסמנים לי, מסמנים לי, יודע, איך זה לא בדיוק.
אז מגיעים אליך גם בחופשות ה...
אין מושג לי גם בחופשות. בסדר, מנסים בחופשות להשתחרר, אדם בן אדם, אדם לא מלאך. בסדר.
אין רגעי משבר שאתה אומר, אני לא יכול להכיל את זה יותר, אני כבר לא מסוגל להתמודד עם זה יותר.
תראה, אני לא הייתי כל הזמן משבר, יש זמנים קשים. אתה הולך בית חולים, אני יום שלישי הולך דרך לבית חולים השומר, החלקה אונקולוגית לבקר חולים. שמה, לב נקרא. אתה עובר 25, 30 חולים יום אחד אתה רואה מה הולך שם, זה נוגע. אתה רואה ילד קטן חולה, אתה רואה אישה צעירונת, אימא לילדים. מצד שני, אתה רואה כמה אתה יכול לעזור להם. אתה רואה כמה ניתן לעזור להם. אני עובד גם על עצמי פסיכולוגית. תשמע, אתה כל היום עם הצרות. אף אחד לא התקשר אליי, עד היום לא הודיע לי שזוכה מפעל הפיס.
אולי הוא מפחד שתבקש את הכסף.
לא, אני אומר, אתה כל טלפון, תחשוב, אתה כל טלפון, קרה משהו.
אבל כן מספרים, אני מניח, עברנו, ברוך השם, זה מאחורינו.
אני רוצה להגיד לך, פגשתי אתמול בלילה, חזרה, הייתי בחתונה, פגשתי מישהו. הוא הגיע לי, אומר, אתה זוכר אותי? אתה פנים מוקרות, אני לא זוכר. אז אומר לי, תשמע, אני איתך לפני זמן מסוים, אמרת לי, באתי להגיד לך שאני לא, אני עייף כל היום. אשתי אומרת שאני בדיכאון, אני ישן ביום, אמר, תגיד לי, מה הסיפור שלך? אתה, יש לך חשק ללמוד? הכל נשמע לי בסדר. תגיד, אתה בלילה יושן? אני יושן, לא יודע מה זה נקרא לישון, אני יושן. אמרתי, יש לי רשע, לפי שאתה בחור קצת מלא, יש לך בא עם דום נשימה בשינה. אתה מפסיד, לך לבדיקה, אמרתי, תגיד, איפה אתה שולח אותי? אתה תישן שם בלילה, עשה את הבדיקה, כל יש בסוף בבית, לא משנה. תעשה בדיקה ונראה, כמו בלילה פגשתי, אומר לך, נהיה לי המצב שלי גרוע. מצאו לי המון הפסקות, אפילו סיטואציה, הגעתי ל-55 סיטואציה.
אוי, אוי.
עשו לי סיפאפ, כך הוא אומר, נתנו לי מכשיר סיפאפ הביתה, אני בן אדם חדש, אני יושן בלילה, אני ביום לא צריך לישון, עלית על בעיה שמי שאתה מבין, איזה ספוק נותן לך כזה דבר, שהצלחת
אליי. אתה דבר על משהו פעוט שהוא לא נחשב כסכנת חיים בדרך כלל. זה פשוט שדרג לאותו אדם את החיים.
פשוט, ואני לא מדבר, אלה שהם חולים, אתה צריך לעטוף אותם, הייתם נלחום אבלים אצל מישהו, וחכה לי בחוץ אבא עם ילד, אבל לילד של ספינה בפידה, זה ניתוק במוד השדרה. הוא אומר לי, אתה לא מבין כמה במדור לילה צריכים קדמות הילד הזה. אתה לא מבין מה עשו לי. הוא אומר, קציתי להודות לך. זה נותן לך את הכוח שאתה מת, רואה, אתה כל כך משקיע באיזה מצן. רק הילדים יחדים זה מאות ילדים. אתה עובד עם חולי, אתה עובד עם חולי נפש. יש לנו מרכז שיקום לחולי נפש. אנשים שעברו משברים נפשיים, שעברו כאן אשפוזים, שמתיים חבר'ה. אתה נכנס למה, אתה אומר, ברוך השם, הם לא משגעים תורים בבית. הם עובדים, הם לומדים. אתה אומר, אתה זוכה לעזור, אתה מקבל מזה את הכוחות. אין, וחוץ זה, אתה לא יודע, מה זה לתת למישהו חיוך? אתה, היינו עכשיו לא מזמן בקיבוץ לוי, עם 140 חולות סרטן. או שהם חולות, או הבעל חולה, או ילד חולה. נשמע, אתה לא יודע מה היה שם. אתה יודע, זה שמחה שהייתה שם. מה עזינו בשלוש, מה הטבע שלושה מסמנו? היינו לפני שבועיים בקיבוץ חפץ חיים, עם משוקמי נפש. נשים שאו הבעל או אישה יש להם בעיה נפשית. 56 זוגות. 56 שבת. אתה לא יודע מה היה שם. סיפור קטן, בא שם אחד מהמשוקמים, בשישי בבוקר, הוא שואל את אחד מהצוות, אם יש לנו שעון מעורר. שאלנו, סליחה, אני אוכל תביא בית שעון מעורר? אז חבר'ה, תקשיבו, 9 שנים שאני סובל מחרדות, אני בארבע לפני בוקר מתעורר, לא יכול לישון. הלילה ישנתי פה עד 8:30 בבוקר.
וואו.
מחר שבת, אני מפחד שגם ישן טוב הלילה, כי פה אני רגוע. אתמול רקדתי, איפה רקדתי בחיים שלי, כזה מה, תוכניות יפות, אז אני רוצה מחר לקום לתפילה, מחר שבת, עולה שם שעון מעורר. אתה מבין מה עשית לבן אדם? 9 שנים הוא לא יושן בלילה, אדם אפילו כאן, הוא ישן עד 8:30 בבוקר. משתתם מה היה שם, סתם.
הפעילות בעצם, היא לא רק עזרה, אם כך, היא גם חלק גדול מאוד מהריפוי של החולים כיום.
תראה, אנחנו לא מתעסקים עם, כמו שעוד מוסדות, רק ילד מיוחד או רק סרטן. יש לנו המון פעילויות שאתה מקים להם מעטפת של פעילות, אתה עוטף אותם המון. זה הייעוץ הרפואי, זה הציוד הרפואי, זה אמבולנסים, טיפול הרגשי שאתה נותן להם, האוכל שאתה נותן להם. אתה עוטף את המשפחה מכל הכיוונים. אתה לא יכול להשאיר עם משפחה שאין לילדים מה לאכול כמעט.
וכשחולה מקבל, גם משפחתו, אבל החולה עצמו מקבל את המעטפת הזאת, ואת המתנדבים הרעננים שמגיעים, ואת החיוך ואת הדברים שהוא צריך, זה בוודאי מועיל הריפוי שלו, זה לא רק מקל על המחלה.
תפנית אותו קודם כל לרופא הנכון, לא מסתובב עם... מקשר אותו לרופא מי נתח, אחרי זה הוא יודע שהוא קבל את הטיפול הנכון, צוות שנמצא בבית יכול לעודד אותו, לחזק אותו. לא קל לעבור טיפולים כימותרפיים, לא קל לעבור הקרנות. אבל אתה יודע, מי הבית חולים דואגים? את צריכה לילדים, יהיה לך מתנדבת. את צריכה, תעשו לבית כביסות, יעזרו לך. אנחנו שוכרים המון יותר בבית האלה, לבתים של החולים, אלא לעזור להם. האמא רואה כמה שעוזרים לה, כמה, יש מה לאכול בבית הילדים, יש מי שמוציא אותם. זה מרגיע גם אותה, תראה לך, אמא, 7 ילדים, שני משפחה עם 17 ילדים. היא אמרה לי, מה, אתה יודע מה, אני יושבת פה, שוחרת במיטה, לא יכול לעזור לילדים שלי, לא יכול לתת להם לחום ולא אהבה, לא ידאוג להם, כלום. ואני יודע שאתם עושים את זה, אתם יודעים מה שאתם עושים לי בדבר הזה? זה חלק מהבריאות של האישה גם כן, שהיא רגועה, והמחית הרסות מתחזקת ככה, שיודעת שהיא עוברת כובל, תעבור את זה, אתה מעודד אותה כל הזמן, אתה נמצא איתה, אתה מוציא אותה לכל מיני אירועים, אנחנו מוצאים אנשים ל... עכשיו, שהלכנו זוג לפראג. בנוח.
למה דווקא פראג?
אני הייתי שם בזה, ותידעתי עם המנהל שם, והוא ידיד שלנו, הוא אומר לי, יש לך מקרה, תשלח אליי. שלחתי זוג, לא לוקחים אותנו כסף. דוגמה אני אומר. אבל אתה מנסה לעזור אנשים, לחזק אותם. אז זה בזה, וזה בזה. כל אחד אתה מנסה, עכשיו אתה לוקח את הילד המסכן, את כל כך שבור לבחיים קניאבסקי. מה אני אסביר לך מה שזה? הילד לא היה מוכן לעבור השתלת מהחץ, בלי שביטו את הבחיים קניאבסקי. נורא קשה, הוא היה חלש, והטיפולים עוד. מצאנו איזה שעה. קשור אליי, עכשיו, לקחת יותר פריים קניאבסקי. נו, תדע מה שהיה שם.
מה קורה באמת בסיטואציה כזו?
הוא רוצה ברכה. אז אני נכנס לבחיים, אני יושב על ידו, אני אומר לו, יש פה ילד, ילד חמוד, שהוא רוצה לחיות. הוא חכה שרבי תן לו ברכה. מה יש לו? יש לו סרטן. משתקב לו, אומר לו, בואי שלה, תהיה בריא בעזרת השם. איך שרב חיים אומר לו את זה, הילד מתפרץ את בכי, אני אומר לך, כאב עלי, תראה, מה קרה לך? תירגע. אני רוצה משהו לבקש מרב חיים. מתיים, חיים מתחיל ללמוד, אני לא שומע את כל השיחה הזו, עם הדף שם. אני רוצה לבקש מה שרב חיים, בסדר, אתה ליד הרב, בוא. ילד נעמד, אני אומר לרב חיים, הילד רוצה משהו, מה הוא רוצה? טוב, אומר, הרב, אני חולה סרטן. אני צריך לעבור כימותרפיה. אני צריך לעבור עכשיו השתלת מרצם, וקודם עושים לי כימותרפיה קשה, להוריד. אני יודע שכל השערות שלי יעופו. הרב, פייס, שהפיות יישארו לי. שרוב יבטיח לי. וואו. כביסה כמו, מה יש לילד הזה עכשיו בראש? הפייס עכשיו אני אגוד אותו. אתכם נחזיק לתבר, מוישלה יישאר לך הפייס. הרב מבטיח לי, מוישלה יהיה לך הפייס. אתה מבין מה עשית לילד הזה עכשיו שיצא לבחיים? והסיפור המדהים הוא,
שנשארו הפאות,
חודשיים אחרי זה, לוקשים את זה שניקח, הילד, עברת שאתה רוצה ללכת רב חיים להודות לו, אני אפילו לסמתי, אני מצאת אותו, פגשת אותו למטה, ליד רב חיים, עם כובע גדול כזה, שהשמש שלא תפריע לו, הוא עלה למעלה, הוא מוריד את הכובע, ושם לו כיפה, ואני לא מאמין, אני רואה פתאום פה, תור פאות עד הלכי, לא תסתכל, אתה לא עומד, הראש כולו קרח, פה נשאר פה, טוב, אנחנו מתיישבים, אני אומר לרב, זה הילד שביקש פאות, מרזיק לו פייס, מה ישאלה, אתה כל כך ילד יפה, אתמול עשיתי סיום על כל השס, אני אגיד שאביאו לך שאתה יין מהסיום, אתה תהיה בריא. ברוך השם, זכה שבחה, חלה ברוך השם, וילד עכשיו עברת השתלה, ברוך השם, זה חוזר לבריא, ברוך השם, ילד בריא היום. אתה מבין, אז זה חלק מהאיכות.
זה רק אבל נקודה אחת, קטנה, בתוך ים כל כך גדול של עשייה, אנחנו תחת הרושם של הסיפור הזה נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, מפעל חיים, עם אריאל ברמן. ההסתדרות, אחראית וחזקה בשבילכם.
מבצע לוהט בסניפי המסרגז. קונים גריל ברויל קינג מ-1499 שקלים בלבד. ומקבלים מחל גז 5 קילוגרמים, כיסוי וסט אביזרים, מתנה. מהרו לסניפי המסרגז או חייגו כוכבית 3626. כפוף לתקנון.
שלום, כאן דניאל אתר, יושב ראש קרן קיימת לישראל. לקראת חג הפסח וימי חול המועד, אני מזמין את עם ישראל לטייל באתרי קק"ל ברחבי הארץ, ליהנות מהנופים ולברך את ברכת האילנות בהידור. הכנו עבורכם 4 אתרים מעניינים שבהם יחכה לכם שילוט עם ברכת האילנות. יער אילנות, אתר השטף, יער ביריה ופארק קנדה. צאו ותבלו, פסח כשר ושמח לעם ישראל.
לא נשתנה הפסח הזה מפסח בשדה שעברה.
כמו בכל חג ומועד, כולם מגיעים בכל המועד פסח לקניון רמות בירושלים. מגוון אטרקציות לילדים, פארק חבלים, מכוניות ממונעות, ספינת פיראטים, קרוסלת נדנדות ומשחקיית ענק לקטנטנים. בנוסף, ראשון, שני ושלישי של חול המועד בשעה 17:00 מופעים ולעטוטנים. קניון רמות, חוגגים פסח ברמות אחרות.
המועצה הדתית ירושלים ואיחוד הקהילות יוצאי מרוקו מזמינים את הציבור הרחב למימונה המרכזית שתתקיים אם ירצה השם במוצאי שבת לאחר חג שביעי של פסח בשעה 9:30 באולמי מונדיאל רחוב בית הדפוס 13 שכונת גבעת שאול ירושלים בהשתתפות מרן הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים הגאון הגדול רבנו שלמה משה אמר שליטה את המעמד ינעימו גדולי הפייטנים רבי חיים לוק רבי משה לוק רבי מני כהן ורבי שמעון אילוז בליווי תזמורת אנדלוסית עזרת נשים פתוחה בברכת תרבחו וצעדו
עיריית ירושלים ותנועת אל המעיין מזמינים את הציבור הרחב למעמד הקבלת פני רבו במעמד מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה ובראשם מרן חכם שלום כהן שליטה ובשמחת חג עם מיטב גדולי הזמר היכל פיס ארנה ירושלים חול המועד יום שני פתיחת שערים בשעה 18:00 הכניסה חופשית
בואו עכשיו לרשת ביתילי, להנות מחגיגת מבצעים לחג. לדוגמה, מערכות ישיבה ופינות אוכל מ-4,990 שקלים. ביתילי, בית לעיצוב, כפוף לתקנון.
מצווה-לנד בחול המועד פסח. אטרקציה חינוכית לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. תערוכת גלגל השנה, פינת נטוף ומתחם אטרקציות. והכל ב-15 שקלים בלבד. מצווה-לנד, עזרת 19 ירושלים. אל תפספסו.
בעוד 70 מטרים, 3 כלניות ו-7 חרציות. מחשב מסלול מחדש.
למה לעשות עניין מאלרגיה? קחו זילרג'י, לטיפול בתופעות האלרגיה ללא מרשם רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש, מכיל סטיריזין.
לימודי ערב ממוקדים ליד הבית שיובילו אותי בתוך שנתיים לעתיד בטוח עם פרנסה והצלחה?
אני כבר נרשמתי, מה איתכם?
לימודי הנדסאות במכללות הטכנולוגיות של מהל פותחים דף חדש למקצוע מבוקש ופרנסה טובה במגוון תחומים מרתקים ומבוקשים
רוצים לדעת עוד? ייכנסו למהל.colleges.co.il
משרד העבודה והרווחה
ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל עכשיו איתכם, מפעל חיים, עם אריאל ברמן.
שבנו, ראיון מיוחד עם הרב חנניה צ'ולק, מי שלפני 41 שנה ייסד את עמותת עזר מציון, ומאז העמותה והוא, זה גוף אחד ממש. דיברנו פה הרבה על כמה הפעילות החשובה תומכת, מסייעת, עוזרת ואפילו מבריאה את החולים. אבל בוא ננסה קצת להיכנס למספרים בפעילות עצמה. יש חלוקת מזון כל יום?
כן.
כמה?
אנחנו בחודש יותר מ-55,000 מנות אוכל מחלקים.
בבתי חולים או גם אצל משפחות בבתים?
הרוב אצל משפחות. שהאימא לא מתפקדת, לא משנה אם יש לה סרטן, או יש לה ניוון שרירים, או יש לה משהו אחר. ויש גם בבתי חולים למלווים של החולים. לא יכולים למלווים של החולים, אתה גם נותן את זה.
55,000 ארוחות?
כן, חודש.
כל חודש.
תחשוב, זה המון.
זה עלות של בערך 1.5 מיליון פלוס. אוקיי, לחודש, ארוחות. מי סופג את זה? איך הפריסה של חלוקת המזון?
זו אורגניזציה ענקית. אנחנו שומעים את זה ככה, אז אי אפשר לתאר כמה אנשים תוך יום מבשלות, לקחת מהם, נביא למרכז, מה לתת לזה, מה לתת לזה, ולצאת לחלק למשפחות.
ואני מניח שזה בכל הארץ.
54 מוקדים בארץ.
זאת אומרת, אז בעצם לכל מוקד שכזה, רק לנסות להבין איך זה עובד.
יש מנהל... יש מטבח.
מבשלים במטבח עצמו, או שאנשים בבתים?
אנשים בבתים, יש שם במרכז, אצלנו מבשלים מטבח
ענק כן, וגם אנשים מהבתים ומביאים את האוכל אל המרכז שלכם.
במטבח אצלנו, דרך אגב, עובדות נשים משוקמות נפש. נשים שעברו משברים נפשיים, אנחנו נהיה בשפוזים, הן אצלנו עוזרות, עובדות במטבח, בבישולים, בחלוקה, בכל הארגון של הסכמות הנקיות. אז הן עוזרות כל יום בדברים האלו.
אז כל יום יוצא מזון?
כל יום יוצא ודאי לבתי חולים, ופעמיים או שלוש בשבוע יוצא לבתים.
אז בעצם יש, אני מניח, סוג של מנהל לכל מרכז שכזה מתוך ה-54, הוא מנתב את האוכל.
בכל סניף, כמו שיש אחית על מתנדבות בכל סניף, כל דבר יש את המנהל שלו. יש משהו ארצי, יש מנהל ארצי לכל דבר גם כן.
כל הזמן מצטרפות מתנדבות חדשות למעגל של המבשלות?
הגענו בהחלט. בהחלט שיש להם מצטרפות, יש גם טבעי שעוזבות. למשל בגלל הגיל, בגלל סיבות אחרות. הכל יש.
זה כבר כמה שנים הנושא של המזון?
אני אגיד לך, זה התחיל, לספר לך, זה התחיל, היה לנו משפחה שעלתה מפרס, והאימא הייתה חולת סרטן, אמרו לי שמוכרח לבקר לראות מה נעשה שם, ואנחנו תקשרנו באנגלית, ובסוף ביקשתי, איתן, ראיתי מזועזע לראות הרבה ילדים והאימא כזו, ביקשתי לראות מה חסר המקרר, ופה חטפתי את השוק, פתחתי את המקרר, מצאתי שקית חלב וכוס לבן. זה זהה אותי נורא. אמרתי, מי יודע מה הולך הבתים של החולים האלה? אז התחלנו להרגע, אז אשתי התחיל לבית. זה,
שוב התחיל בבית, כן.
המתנדבים, הייתה מחסה למיקרוגלים, תמודך את זה, והיה כזה משהו על הרצפה כזה, מדף כזה, וכולם, הייתה מתקשרת אנשים לבוא לקחת, באו לקחת, לתת לזה, לתת לזה. כל היום יותר בתוך הבית.
טוב, אז זאת מחלקה אחת, ענקית, שהתפתחה, ממוסדת. יש את המתנדבות שבעצם מזה זה התחיל, שמגיעות ממש לבתי החולים, למשמרות, כמה מתנדבות.
זה אלפים, לא חלק, אני לא... בכל סניף...
וגם זה פשוט, כל סניף אחראי לסדר משמרות למתנדבות?
באזור שלו, בדיוק. בקירת ספר, הם יודעים את הצרכים שם, הם יודעים מי צריך את האוכל, הם יודעים מי צריך לילדים שהם בבית חולים או שהם לא תפקדת, הם יודעים את הצרכים, הם מטפלים אפילו הצרכים. עכשיו היה קירת ספר, האוטובוס שהתהפך שם. הקימו חפק, כמובן יחד עם העירייה, אבל זה לא למען שעשו שם. אני ישבתי ביום, לפני שבוע, עם הקשו אותי שהפצועים, המשפחות, הרעילה שעברו את המזל, רוצים חיזוק, בכל אופן עברו טראומות קשות. ישבנו איתם לפני שבוע, יש שם גם אלה שמשפחות של הרוגים, היה הנהג, אי אפשר לתאר איזה כבוד עשו לנהג הזה. מה זה בן אדם לחברו, זה לא להאמין, קום להשים, או שהוא אמר לי, קום אחרים, כללים אותי. איזה אהבה נתנו לו? הגדו איתו, אתה לא נעשו לו גם, נתנו לו לדבר. זה, אבל... לפי הצרכים של המקום, אני הייתי באותו יום שקרה לתונה, הייתי גם ישר את זה גם בהדסה, להיות עם הפצועים, לראות מה צריך לעזור להם. התקשרו מחדר, שלוש ילדים, ואיפה שכם את הילדים, שאני אשאל את האבא, הוא היה פצוע יחסית קל, אולי באמצע תפירה, שחיקית שיגמור לתפור אותו, אבא יקר, איפה ישלח את הילדים שלך? כי האישה הייתה בחדר, ילדה לילה קודם, ילדה תינוק. אז קודם כל אתה יוצא לשטח, לא רק אני, יש צוות יוצא לשטח, רואים את הצרכים, אבל זה זה מעטפת שאי אפשר לתאר, זה יופי שמעטפת בכל דבר.
לא נוכל להתעכב על כל אחד מהדברים הרבה. בוא נעבור לדבר נוסף שאני יודע, שהתפתח בשנים האחרונות בצורה מדהימה, זה מה שנקרא מחוברים לחיים.
זה משהו רעיון אדיר. אתה מלא דרך הוואטסאפים בקשות, ואתה לא מתאר כמה אנשים עוזרים בזה.
מה זה מאות, מאות...
אלפים, לא מאות.
ביום אני מדבר.
כמה בקשות
בו... ביום מאות בקשות שנענות מדי יום.
זה בעצם עולמי אפילו, זה לא רק בישראל, זה עולמי נהיה עכשיו.
כן.
חוץ צריך משהו היה...
סוג של בקשות למשל? חוץ מלהסיע חולים ממקום למקום?
יש כאלה שם משנע מבחינות של מאה חצן. יש לך תורם בדימונה, אז אתה שולח מישהו שם שיודע לקחת דם, הוא לוקח את הדם, אתה צריך לשנע את זה למאגר שלנו פה בפתח תקווה, באורנית. אז השינויים זה המון, לקחת דמים, לשנע את הדם, יודע לקחת השני, צריך לשנע את זה. אתה צריך, יש לך בדיקות לשנע במקומות נשונים, לקחת אמא עם ילד קטן שיכול להיות קטן, היא לא צריכה אמבולנס, אבל היא לא חושב באוטו כשזה, ואיך תחסו
לזה מוכן. וזה בעצם לנצל את הטכנולוגיה המיידית.
כן, הוא בין כמו נוסע לכאן, הוא נוסע לכאן, אתה צריך לקחת חייל, הוא חייל עכשיו בדימונה שצריך לקחת ליד דימונה, לקחת אותו לאורנית שיבוא לשתרום שם.
זה משהו שיכול לקרות במדינה אחרת בעולם? המושג הזה של...
זה לב יהודי, זה לב יהודי.
זאת אומרת, לא הגיעו מאיזה מדינה ואמרו, אנחנו רוצים ללמוד את התחום, איך זה קרה?
אתם לא יודעים, אני חושב. על המח עצם כבר קיבלנו בקשות שרוצים, שנלמד את
הערב. ללמוד. אוקיי, אז בואו נקפוץ רגע למח עצם. יש גם את המאגר.
מאגר, זה נס המאגר. אז תחשוב שהמאגר היום יש יותר מ-960 אלף איש, שתרמו דם, כלומר, הם עובדים בהיקון להציל חיים.
ואמרת, לפני השידור פה, זרקת למישהו שרק החודש, כמה אנשים ניצלו החודש?
החודש הזה זכינו להציל C, 39 חולים.
מהמאגר.
אתם צריכים להבין שבסטטיסטיקה העולמית, מוצאים 1-30 אלף. במאגר שיש לנו, זכינו רק החודש להציל 39 אנשים. אתם מבינים, בלי זה...
רגע, 960 אלף אנשים...
הם תרמו.
והם כולם אזרחי המדינה?
כן, כן, ישראל.
הכל ישראל. זאת אומרת, לכמה עוד אתם הייתם רוצים להגיע?
יש לך עשרות חולים שהם לא מוצאים להם עדיין. לפני חודש וחצי זה מבצע של בחורה שלא מצאנו לה מידע מסוימת, עשינו מבצע, אחרי שעשינו 6,000 לא מצאנו, 7,200 מצאנו לה, תראו לכם כמה עולה. כל בדיקה כזו עולה לנו 180 שקל, תבינו איפה אנחנו מדברים עכשיו. אבל אתה מציל חיים.
אבל, ואז זה נשמר במאגר לאורך שנים, וכל פעם המחשב מחפש התאמות?
המחשב, הכל מחפש. נושאים פקידות עם המחשב לחפש.
זאת אומרת, זה בעצם סוג של סטארט-אפ שבניתם?
לא, אנחנו בנינו. זה משהו בכל העולם יש לדבר הזה. המרכז הוא בהולנד. אנחנו בנינו את זה בישראל, כי ראינו שעשיתי קטנה לילדים, שנה אחרי זה חסר לי 12 ילדים. אמרתי, מה? אמרו לי, 4 מתו כמחלה התפשטה, ושמונה לא מצאו מהחצב. בדקתי, המאגר שיש בהולנד, בהאג, לא מתאים לעם היהודי, כי העם היהודי שמר לעצמי התבוללות, אז אין מאץ', אין התאמה בכלל.
אז רואים בעצם את ה-DNA.
לכן ראינו כל הצורך להקים את זה לבד. אתה רואה את זה בדיוק. זה לא למין את ה... אבל זה נס, אתה זוכר להציל אנשים.
אוקיי, בוא נדבר על עוד... הזכרת עכשיו את הנופשים, את הקייטנות, איך זה מתנהל? זאת אומרת, איך זה מחליטים? את מי מוציאים, את מי לא?
לא מוציאים. ילדים מיוחדים, זה CP, זה דאונים, זה אוטיסטים, זה... ילדים, אנחנו קוראים ילדים מיוחדים. יש המון כאלה. תראה לך שרק בקייטנות האחרונות היה לנו 1,646 ילדים מיוחדים, כשנשארנו 60 ילדים בחוץ. לא היה, אין מקום, כמה אתה יכול לקבל. ילדים מיוחדים זה מחלקה גדולה באיזה מיצים ביום-יום. אתה עוזר למאות ילדים בטיפולים. יש תרפיה, הידרותרפיה בבריכה. יש לנו פארק התפתחותי. יש מרפאות בעיסוק, יש קנות תקשורת. המון אנשים מקצוע שאתה מקדם ילדים במצב שלהם. אפשר המון, לא כל ילד, אבל רוב הילדים שהם לא אאוט, אז אפשר ממש לקדם אותם יפה. וזו העבודה שלנו, לקדם אותם. אז הקמנו מחלקה גדולה, אתה מצליח בזה לקדם, ואתה עושה, גם שם יש לך מעטפת, יש משחקייה, ויש אלף אחד דברים, איך מקדם את הילדים האלו? אבל אתה חושב על קייטנות, אתה בא על קייטנות, אז תחשוב, רק בזה היה אמרנו 1,600 משהו. סרטן, 3 קטונות, 1,050. נפש, 1,200 איש. תחשוב, היינו 5,900 איש, בתקופת קייטנות, מה זה להגיד כזה דבר? זה לא ילדים בריאים.
ולאיפה באמת מוציאים אותם?
מקומות שונים. היינו בית קי, היינו בחפץ חיים, היינו במנחלים. אתה סוחר קמפוסים, סוחר מקומות, אתה...
המדינה, אגב, היא לוקחת, נותנת יד?
כן, בהחלט. המדינה עוזרת, אני לא חושב שמספיק. המדינה עוזרת, בהחלט שעוזרת, אבל שום דבר. לא מספיק. אני חושב שהיו יכולים הרבה יותר לעזור, היינו יכולים יותר לעזור לאנשים, ואני יותר מוצאים, הכל תולי במוצאים שיש לנו.
יש עוד מחלקה, אני לא יודע אם זו מחלקה רשמית, אבל של בעצם ייעוץ והכוונה לחולים.
יש ייעוץ והכוונה, יש חולי אלצמר, יש איזה מוצאים בנוי, מה יש לקשישים, המון קשישים, בפרט יוצאי שואה, יש לנו מלא תוכניות. אני אתמול שלשם פגשתי עם מעלית, אישה אחת, אומרת, אני רוצה להודע, אתה לא יודע, היום שאני בא לפה, אני חי מחדש. שם בוגר, דוד, 80-90, לא יודע כמה, היא באה עם הקבוצה שחולי, של נפגעי השואה שיצאו משם. יש את מה עושים להם. אתה לוקח אוכלוסיות שאתה רואה שהם צריכים עזרה, לראות, אתה נותן להם מעטפת שירותים לעזור להם, להחיות אותם.
כשאתה מדבר על 54 מוקדים ברחבי הארץ, מה כולל כל מוקד שכזה של עזר מציון?
אתה יודע שכמה, יש מתנדבות, יש ציוד רפואי, יש אוכל, הסעות אתה דואג, או מהסניף, אם הוא סניף מרכזי מהמקום הזה, אתה דואג מהמרכז שבו לך, אתה בכל אופן מנסה לעטוף את מה שצריך, צריך הבית עזרה לילדים. אתה לוקח את אותו הקום, אותו רעיון שעשית במרכז, אתה מנסה להביא אותו לעוד סניפים, כדי שבכל המקומות יעזרו יותר ויותר. תקדיש להיות נהג פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. תכין אוכל, תלך תנדף, אתה יודע, גם זה אתה לא יכול, תתרום. תתרום! תראה כמה אפשר, תראה מה זה הכי לעשות. מה החצם זה מציל לך? כך וכך אנשים כל חודש. אתה לא רוצה שותף לכזה דבר?
אני מניח שגם הסיפוק של ה... לא מפגישים בשנה הראשונה בין
התרום
לנתרם, נכון?
אבל בשנה הראשונה יש חוק בינלאומי שלא עושים, בשנה אחרי זה עושים את זה.
יש חוק, אני מניח, בגלל הסיכונים.
לא, של ההתלות, יש כל מיני סיפורים של ההתלות, של חוק בינלאומי, לא משנה.
אבל אחרי שנה, כשמתנהל המפגש, מה קורה במפגשים כאלה?
זה מרגש. אנחנו נמצאים המון בקרב, המון, כן? מדינים... אתה רואה, בן אדם, אני עכשיו היה בארצות הברית, לפני שבועיים היה לנו רואה בארצות הברית, אתה רואה דווקא בחור ישראלי, שתרם לו מישהו בארצות הברית, הוא כבר, בגלל הסיפור של החולי, הוא נמצא בארצות הברית, גם כן, ועכשיו היה להם מפגש, פעם ראשונה ששניים נפגשו. אתה צריך לראות סרט, איך זה נראה? זה משהו מדהים. עומד לך בן אדם, הוא יודע שעכשיו הולכים לקרוא למתורם שלו. אני הייתי באירוע אחר שיש שם בחורה, בת 28, גם בארצות הברית זה היה, שהיא הייתה חולה ולא מצאו לה מהחצן, היא בעצם נפרדה מכולם. המשפחה, מחברות, הולכת, נפרדה מכולם, ופתאום אמרו לה, שמצאו באיזו מציון, לא יודע מה זה מציון בישראל, ונתנו לה את המחצן, ושום מלכה, אנחנו שולחים כל המיוחדת, דרך אגב, הרבה מאוד אחוזים מהמחצן אנחנו חוצה, זה כל היהודים בעולם. ונתנו לה ועברייה. עשו אירוע, והביאו את הילד הביאו שם. היא סיפרה, כולנו בחיים רק לשמוע איך היא נפרדה ואיך היא חושבת שגומרת החיים. היא אומרת, תראו, ניצלתי, ניצלתם אותי. שאלתי את המנחה, תגידי, רותי, את לא רוצה לפגוש את התורמת, שאת תורמת של התורמת? אני רוצה, אבל לא עבר שנה. עבר שבוע, את יודעת לספור? את רוצה להכיר אותו? זה שאני רוצה. ופתאום המנחה שואלת, מיסיס גולדשטיין אולי נמצאת כאן בעולה? אנחנו הבנו אותה מישראל, מורה מהרצליה. ואתה, כולנו עומדים, היא נכנסת לאולם, כל הזרקורים, כולם עומדים, מוחאים כפיים ואדמעות נוזלות. אתה רואה את שניהם נפגשים, נפגשות? בוחות. הצילו לה את החיים, היא נפרדה גם מכולם. זה איזו רצונה יפה הזה. אז אני אשאל אותך, לא כדי להשקיע מניות באיזו מציאות.
שווה בהחלט.
אתה רוצה סיפור יפה? מה אתה רוצה שסיפר לך? סיפור
משהו ש...
מרגש. זה היה לפני שנתיים. אתה מחצה, לא יודע מתי זה היה. אני יוצא מהשיעור בלילה, שדף היומי, בחורה מתקשרת, 10:30 בלילה, אפשר לקבל פגישה איתך, שמחה. אחר בורקת לשאיל המזכירה, תתן לי את הטלפון, אני תקבע לך. לא, זה דחוף לי. בסדר, תגיד מזכירה, לא בערב, אני קבל לי 6 בערב, לא, בבוקר, בתשע, בבוקר, בבקשה. לא, דחוף לי הערב. תקרא משהו? אני כן, פיקוח נפש, היא אומרת לי. את רצינית? מפגש לך דחוף. שיניתי מסון, אני בא הביתה. נכנסת בחורה, בסקיות של קניות, היא אומרת לי, אני קלה. מתחתנת עוד 3 שבועות. היה לי איזה פצע ברגל, בירך, והורדתי את זה לפני חודשיים. שכחתי מזה לגמרי. הלכתי קודם ברחוב, ורופא מתקשר אליי, שיש לי מנלומה, יש לי סרטן. בחורה יושבת בוכה, עליהם נקרא עליה. אמרתי לה, תירגעי, כשבוכו איתם, אמרו נוחי בצרה. איפה לומד הבחור? היא אומרת לי, אני לא יודע מה אני אומרת לבחור. לספר לו? אני חייבת לספר לו. הוא התחתן איתי, אני בכלל יחיה. אמרתי, תירגעי. איפה הבחור שהולך למד? קשה לראש הישיבה שלו, אומרת, יש לי איזה בעיה, צריך לדבר בחור. מה קרה? אמרתי, יש בעיה, בריאותית משהו, זה באמת. בחור מגיע לתן לנו 20 דקות, שאלתי, קרבו שלו לבחורה שלי? כן, מצאו לה משהו, זה פצע, משהו שלא בסדר, לא טוב שם, צריכים להוריד, זה לא בעיר להיום, השם יעזור. אני יכול להיות רגוע? אמרתי, בעזרת השם. זה בסדר? אמרתי, בעזרת השם. בחורת, אני הולכת לבדיקות. אחרי שבועיים אני מקבל את תשובות של הבדיקות. הלכתי לבד, בלי הבחורה, הוא אומר לי, חנה, מצב ביש. מצאנו לו עוד גוש בברך. אתה שואל אותי, 10% שער בחיים הילדה הזו. הדוקטור, מה אתה מספר? אתה שואל אותי מה אני חושב, אני אומר לך מה אני חושב. מה עושה אדם כמוני? הלכתי לבחיים קניאסקי. אמרתי, רגע, שבוע לפני חתונה בחורה, הופיע אמר לי, 10% שהיא תחיה. לכן ככה התנתק מני לשנייה, טוב, חנניה, כשבוך הוא יעזור בכל יהיה בסדר. אמרתי, הרב, אף שממש אמרתי, הרופא אומר, 10% שהיא תחיה. חנניה, אמרת לך שכשבוך הוא יעזור בכל יהיה בסדר. נגיד עד משהו לחתן? חתן יודע שיש בעיה. יהיה בסדר, לא צריך להגיד לו כלום. היה חתונה, אני לא בחתונה. מוחת הזוג הזה כמה שנה בבוקר, מתקשר בית חולים, תבוא לבית חולים בדיקות, כי מחר יש ניתוח. חתן מתקשר, אומר לי, תגיד לי מה קרה. אמרתי שזה לא דחוף. חזרתי, אמרתי שרופא אומר שהתור עוד 4 חודשים, אבל התפנה לך מקום. אמרתי לו, תגמור עם זה, די, מה הבעיה? גם בית חולים, אנחנו כמובן נוהבים אותם, עשו ניתוח.
זו סיטואציה לא פשוטה, זו כשרק התחתן, זה גם הבעל צריך תמיכה נפשית לא פחות גדולה.
היינו שם כולם, היינו איתם, עברנו איתם, זה הכל קצר. ובלילה עשו נשאר בחוד בית חולים במתקלס של תל השומר, עם הרגל עם הגב, סיפור. למה יעשה? מחורת שלחו אותה הביתה, לקחנו אותה אלינו, כי הם גרים בחוק, לקחנו אותה אלינו הביתה, הלילה שלחתם אמבולנס לשעה ברכות, עובר 3 שבועות, הגיע אותו לקבל תשובות של כל הניתוח, של הביופציות. חתן אומר לי, עיניי אני בא איתך ביחד עם אשתי, לדוקטור. טוב, תמיד מפלף שאני נמצא, ועושים לרופא, חושב שאני אגיד, מה, אתה מותר לשאול אותך, מה נעשה אצלכם? השאלה אני אשאל אותו. אני תשמע, אני לא יודע מה קורה אצלכם. הגוש שהיה בברך הוא לא סרטני בכלל. הוא סתם תוספת יוקר. לקחתי ביופציה מהירך, הכל בסדר. לקחתי ביופציה גם כן, הכל בסדר. דוקטור, מה צריך לעשות? תסביר לי מה אתה אומר. לך תרקוד, מה אתה עושה? אני לא יודע מה אתה עושה, לך תרקוד. חתן אומר, אני מבין שהיה משהו יותר גרוע. אני רוצה לך לרוחם להודות לו, מה אתה, היה יותר גרוע, נכון, אני אמר שיהיה בסדר, ברור שם הכל בסדר. ואז לקחתי את באותו יום שהייתי עם הילד הקטן של הפה, זה אותו יום, אז לקחתי אותו שם. כשאני גומר עם הילד עם הפה, זה אומר, אני רוחם, פה נמצא פה החוסן. אתה איזה חתן? אותו של הקלה. אחרי אומר לי, נו. אני לא, אני לא עושה, נו. אמרתי, הרב, הרופא אומר שהכל בסדר. חנניה, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. אני חושב שאתה אומר, הרב אמר אדיוט, אני מוכה. אמרתי, אבל למה? כתוב צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא קיים. הרופא אומר, אני הצדיק, אתה הצדיק, תן לברכה. נשמע, אתה מסתכל על בחורה שאתה יצחה לפני זמן מסוים, אתה לא יודע אם תחיה בכלל. יש כוח התורה שקוראים לו הרב קניבסקי, מצד יגוזר כשבוך המקיים. מה אני צריך להסביר לך? מה זה עושה לי?
יש מקרים אגב שאתה מגיע לרב חיים והתשובות הן לא חד משמעיות כאלה?
בהחלט. יש מקרים, יש מקרים. אני צריך את הסטייפלר, ידענו שצלנו הסטייפלר, כן או לא, לפי התשובות. לא שאני יודע היום, אני מאוד נזר בלשוני. ואתה רואה, יש ויש. אני עכשיו בעיניים, אני לא רוצה להגיד שבאחד ילידים שהיה עצום, היה לה בהם כף רגל, ורצו לקטוע, והלכת אותו לרב חיים. נו, אל תקטעו. אמרת לו לרופאים, שילמד פרק צד הרגל והכל יהיה בסדר. ובחור לומד. הוא היום קרוב לשנה אחרי זה, והכל בסדר. אתה לא מאמין. יש, אנחנו לא מספיק מודיעים בעולם שום כזה רב חיים הדרוש. באמת אני אומר. לדעתי, אני אומר, זה סברת בטן שלי. כל משום כל אומר, תגידי את זה כאן, תעשה ככה. הוא לא רוצה שחשבו שהוא המויפסני כזה, אז הוא אומר, תלמד את זה, תעשה את זה. אז תולים את זה בקיצד רגע, תולים את זה בזה, תולים את זה. אבל ברור שלא כולם. אני גם הייתי, סליחה שאני אומר, אשתי גם הייתה חולה. מה אתה שואל? קח את הבת של רב חיים. הבת של רב חיים, שקלה של רב שטיימן, שתי גדולי ישראל, לא הצליחו להציל אותה. סליחה שאני אומר את זה. יש לו לשבוך את החשבונות שלה בעולם. אבל גם אני הייתי, גם אצל רב חיים, וגם. יש לו לשבוך את החשבונות שאנחנו לא יודעים מה. מה טוב ומה לא טוב, כשבורך הוא יש לו את ההנהגה שלו. צינור רחמי שמיים.
טוב, זה ככה לסיום, לזכות לשמוע ממך עוד דברים על השר וגדול בישראל. טוב, נגענו ככה ממש בקצה קצהו של, של ארגון כל כך מפואר, שאני לא מתאר היום את החיים במדינת ישראל ללא עזר מציון. לא יודע אם היה אפשר לתאר דבר
החולים
כזה.
החולים לא יכולים לעבור עם תקופות של המחלה בלי עזר. זה באמת, כך הם אומרים.
כן, אז בעזרת השם שיהיו לכם עוד הרבה כוחות, שלא יזדקקו לכם בדיוק. עזור בשמחות, ודאי, זה גם חשוב. הרב חנניה צ'ולק, מייסד ויור הארגון עזר מציון, תודה רבה לך על הזמן.
אני שמח לכולם, רק בשורות טובות ושמחות.
אמן ואמן.